ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם, בראותם המלחמה ושבו מצרימה. כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא מעביר אותם בדרך ארוכה, שהתארכה לכדי 40 שנה. נסיעתם החלה במצרים, אך לא עברה דרך ארץ פלישתים. הפסוק מזכיר סיבה בעלת שני חלקים, כי קרוב הוא, וכי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ננסה להתחקות אחר משמעות של שתי סיבות אלו והקשרים ביניהם. נתחיל בתרגום המיוחס ליונתן. וכך מופיע בתרגום המיוחס ליונתן, והווה כד פטר פרעו יתאמה, ולא דברינון השם אורח ערה פלישתאי, ארום קרב הוא, ארום אמר השם, דלמי תהוון אמה במחמאון אחוהון דמיתן בקרבה, מתן אלפין גוברין בני חילה משבטה דאפריים, מאחדין בתריסין ורומחין, ומנה זיינין, ונחתו לגת למבוז גיטי פלישתאי, ובגין דעברו על גזירת ממרד השם, ונפקו ממצרים, תלתין שנין קדם קיצה, התמסרו בידד הפלישתאי, וקטלנו נינון, עברו גרמיה יבשין, דאחי יתון. ממרד השם על ידד יחזקאל נביא בבוקעת דורה, ואין יחמון כדי נדחלון ויתובון למצרים. התרגום מתייחס למדרש מפורסם אודות בני אפרים. נביא את גרסת המדרש רבה לסיפור, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה? אלא שטעו שבטו של אפרים ויצאו ממצרים עד שלא שלם הקץ ונהרגו מהם 30 ריבו. ולמה נהרגו? שחשבו מיום שנדבר אברהם בין הבתרים וטעו 30 שנה, שנאמר בני אפרים נושקי רומי קשת, לולי שטעו לא יצאו. מי היה חפץ להוציא אל הרג בניו? אפרים, שנאמר ואפרים להוציא אל הורג בניו, והרגום פלישתים, שנאמר ובני אפרים שוטה לך והרגום אנשי גת. והיו עצמותיהם שטוחים בדרך חמרים חמרים, שכבר היה להם 30 שנה, שיצאו עד שלא יצאו אחיהם ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם יראו ישראל עצמות בני אפרים שטוחים בדרך, יחזרו למצרים. למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה, וביקש ללכת למדינתו, הושיבה בפריון, ולא הספיק להיכנס למדינה עד שמתה אשתו. כברה על פתח המדינה, ואחר כך נשא אחותה. אמר המלך, הראיני מסבבה שלא תראה קברה של אחותה ותחזור לה. מה עשה? סיבבה מאחורי המדינה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו מסבבין את הדרך כדי שלא יראו עצמותיהם, אחיהם מושלחים בדרך ויחזרו למצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו, כביכול שנאמר מדוע אדום ללבושיך. אמר הקדוש ברוך הוא, איני מתנחם עד שנקום נקמתם של בני אפרים. שנאמר ולא נחם אלוקים. אז נזכיר כי התרגום המיוחס ליונתן אמר כי בני אפרים יצאו לפני הזמן והיו אחוזים בתריסים ובעומחים בכלי הלחימה שלהם וירדו לגת למבוז גיטי פלישתאי, כלומר לבזוז את צונם של הפלישתים, ובגלל ובגין דעברו על גזירת ממרד השם ונפקו ממצרים, אז נמסרו בידם של פלישתים. בדברי המדרש בשמות רבה, הדברים מופיעים בצורה מצומצמת יותר. מתייחסים אך ורק ליציאה לפני הזמן. כמו שאומר המדרש, למה? אלא שטעו שבטו של אפרים ויצאו ממצרים עד שלא שלם הקץ. שבט אפרים חישבו את היציאה ממצרים כ-400 שנים לאחר ברית בין הבתרים. המדרש מתאר כי הם טעו ב-30 שנה. ביציאתם הרגו אותם הפלישתים יושבי גת, כמופיע בדברי הימים א'. לאחר הרצח הנוראי, לא ניתנו בני אפרים לקבורה. ממילא הקדוש ברוך הוא אמר, שאם עם ישראל לא יסבלו את המחזה הנורא בדרך יציאתם מצרים, וירצו לשוב למצרים. סיומת המדרש נותנת תקווה מסוימת, בה הקדוש ברוך הוא אומר, שנקמתם של בני אפרים תגיע. הביטוי ולא נחם, לא מתייחס לכך שהקדוש ברוך הוא לא הנחה את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, אלא חוסר רצונו להתנחם. הוא עצמו לא התנחם על הרצח המזוויע. אגב, ההאשמה של התרגום יונתן, כי בני אפרים ירדו לבזוז את גת פלישתים, אינה לגמרי חסרת בסיס. הפסוקים בדברי הימים שהזכרנו, נביא אותם במלואם. ובני אפרים, שוטלח וורד בנו, ותחת בנו, ואלעדה בנו, ותחת בנו. וזבד בנו, ושוטלח בנו, ועזר ואליעד, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם. כלומר, בני אפרים יצאו לקחת את מקנה פלישתים, וכדי להגן על הצון, הרגו אותם בני פלשת. המדרש לא מתייחס לפסוקים אלו. יכול המדרש לטעון כי הפסוקים מתייחסים לזמן אחר בהיסטוריה. אך גם לנאמר שגם המדרש וגם התרגום טוענים כי האירועים חופפים, יש כאן הבדל בנקודת המבט. המדרש טוען כי נקודת המבט היא חישובי הקץ בלבד. נסיבתית, מה שגם גרם להרג של בני אפרים, היה האירוע של ביזת צאן פלישתים. אך זהו אירוע טכני בלבד. החטא ברור בעיניו של הקדוש ברוך הוא. התרגום לעומתו מחמיר יותר. לטענתו ביזת פלישתים גם היא הפרה של אותה קביעה, ודור רביעי ישובו הנה. כל יציאה ממצרים של עם ישראל לפני את הגאולה היא בעייתית. לכן גם המוטיבציה בפני עצמה בעייתית. אפשר כמובן להתייחס לבעייתיות של רדיפה אחר ממון. כמו עושר שמור לבעליו לרעתו, אמר יש לקיש, זה עושרו של קורח, המופיע בסנהדרין דף קופיוד עמוד א' ובפסחים דף קופיוד ת' עמוד א'. כלומר, העושר בהחלט יכול לגרום לאדם לעשות את דברים שאינם נאותים, כמו מעשהו של קורח. אגב זאת, למי שזוכר, ישנה גמרא דווקא שמייתרת לכאורה את הצורך בהשגת צאן מפלישתים, הסמוכה לציטוט שהזכרנו זה עתה במסכת פסחים. אמר רבי חמא בר חנינא, שלוש מטמוניות התמין יוסף במצרים. אחת נתגלה לקורח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן הסבירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. אמנם המטמון לא התגלה לבני אפרים, אך בהחלט היה קיים בימיהם, אותו מטמון שהתמין יוסף. באיגרת תימן לרמב״ם מופיע סיפור מעט שונה. וכך הוא אומר, ודע שהקץ שבער הקדוש ברוך הוא אותו בביאור, כלומר גלות מצרים, שאמר ועבדום ועינו אותם 400 שנה, לא נודעה מיתתו ונפל בו ספק. מהם מי שסבר ש-400 שנה אלו משעה שירד יעקב אבינו למצרים, ואחרים חשבו משהתחיל השעבוד, בשנת 70 לאחר שירד יעקב אבינו למצרים, ואחרים חשבו אותן משעה שנאמרה נבואה זו לאברהם אבינו, והוא מעמד בין הבתרים. כשמלאו 400 למעמד בין הבתרים, יצאו ממצרים קצת בני ישראל קודם שעמד משה רבנו 30 שנה, ועלה בדעתם שכבר תם הקץ, והרגו מהמצרים, והכבידו עליהם השיעבוד. הרמב״ם מזכיר כמה מחשבי גאולה, ואומר כי אלו שחישבו את הקץ לפי ברית בין הבתרים, הלא הם בני אפרים, יצאו ממצרים לפי חישובם לאחר 400 שנה, והמצרים הם אלו שהרגו אותם. כלומר, ידו הארוכה של פרעה תפסה אותם, ולא הפלישתים. משמר הגבול המצרי ביצע את עבודתו, ופגע באלו שניסו לברוח, מתחת עול השיעבוד. התוצאה של בני שבט אפרים המוטל לו עלינו כפגר במדבר, כסיבה בגינה הקדוש ברוך הוא מונע מעם ישראל ללכת בצורה ישירה לארץ ישראל, היא זהה. אך האירוע הוא אחר לגמרי. לא מלחמה על רכוש, אלא סגר טוטלי. אין יציאה ממצרים. עד כאן ראינו מספר פרשנויות שמבססות את הסיבוב דרך המדבר על בני אפרים שהקדימו את היציאה ממצרים ונהרגו בדרך. ישנם מספר פרשנים המבססים את דרכו של השם דווקא על מלחמות. מספר פרשנים מדגישים את המלחמות בארץ. ראשון שבהם, רשבם. והיא בשלח פרעה את העם, ונתכוון הקדוש ברוך הוא להביאם לארץ כנען, ולא רצה הקדוש ברוך הוא להנחותם דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. דרך הוא להיכנס מיד בארץ כנען. ולכשיבואו לתוך מלחמות ארץ כנען, ייתנו ראש וישובו למצרים, כמו שעשו כמה פעמים. כדכתיב הלא טוב לנו שוב מצרימה. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זכרנו את הדגש שנחלנו במצרים. רשב"ם טוען כי הדגש הוא על מלחמות עתידיות בארץ ישראל. עם שאך יצא ממצרים לא יוכל עדיין לעמוד על מקומו וילחם בעמים קשים בארץ ישראל. תורך המלחמות יגרום לעם לרצות לעשות סיבוב של 180 מעלות ולחזור למצרים. מיטיב להדגיש זאת האבן עזרא בפירושו הקצר. והיא בשלח פרעה, אף על פי שהכתוב ידבר על דרך בן אדם, פן ינחם העם, ידע העם שינחם. וטעם כי קרוב הוא, שידוע כי בין ארץ מצרים על הדרך הישרה, ובין ארץ כנען 10 ימים. והנה, לא ראו מלחמה, והיו עבדים תחת יד אחרים. והנה, כאשר יצא פרעה אחריהם, אין בהם מרים יד. גם עמלק יצא על ישראל במתי מעט, ויזנב אחריו, והיה נחלש מפניו, לולא משה בחירו. האבן עזרא מוסיף את הנקודה של עבדים תחת יד אחרים, והנה כאשר יצא פרעה אחריהם, אין בהם מרים יד. כלומר, עם ישראל אך סיים את תקופתו כחלק הבזוי והתחתון בפירמידת החברה של מצרים. עם שכזה לא יצליח להתמודד עם מלחמות. אפילו מלחמת עמלק, שמול עמי הארץ אינה נראים כמאיימים מאוד, יכלו להחליש את רוח העם. הבכור שור מתאר סיטואציה קשה עד מאוד, הדומה למצבם של ישראל על שפת ים סוף. בראותם מלחמה, מלחמת פרעה, שאם לא היו הולכים דרך ים סוף וטבעם שם, היו רודפים אחריהם דרך שאין שם ים, והוצרחו ללחם עמו ביבשה. ואף פלישתים יצאו לקראתם, ותהי להם המלחמה פנים ואחור. ושרו, ואף על פי שיכול להפילם כולם מתים, רוצה היה הקדוש ברוך הוא להרבות ניסים ונפלאות, להוביש הים, להבירם בו ישראל ולהטביע מצרים. בעת העמידה מול הים, העם נרתעים לאחור ונפגשים עם פרעה. לכן הם צועקים למשה על כך שהם נמצאים בין הפטיש לסדן. הבכור שור טוען כי מצב דומה ואף מסוכן יותר היה יכול להתרחש במידה והעם היה הולך אל ארץ פלישתים ולא דרך הים. במצב כזה, פרעה סוגר עליהם מאחור, פלישתים מלפנים, והתוצאה היא כולנו מתים. הקדוש ברוך הוא רצה להרבות את מופתיו ואותותיו, ולכן דווקא העביר את ישראל דרך ים סוף, כדי לייבש את הים ושאר הניסים. סיבת אי המעבר דרך ארץ פלישתים אינה עתידית במלחמות כיבוש הארץ, כמו בפרשנות רשב"ם ואבן עזרא, היא מוחשית כבר בזמן היציאה. רמב"ן גם הוא מתייחס למלחמה מעשית בזמן היציאה, וכך הוא אומר, ותם המלחמה שיהיה להם לעבור דרך ארץ פלישתים, ופלישתים לא יתנום לעבור בשלום וישובו למצרים. אבל בדרך המדבר לא יראו מלחמה, עד היותם בארצם בארץ סיחון ואוג מלכי האמורי, שהיא נתונה להם, ורחוקים הם ממצרים בעת ההיא. ומלחמת עמלק ברפידים לא הייתה ראויה לשוב בעבורה, כי הם לא יעברו עליהם. רמב"ן מדגיש רק את המלחמה מול פלישתים. עמלק, כמופיע באבן עזרא, אינו מהווה פקטור משמעותי בבחירת הדרך. עד כאן סקרנו מספר פרשנויות המדגישות את המלחמות כסיבה לחוסר ההליכה הישירה לארץ ישראל, פרשו את הביטוי כי קרוב הוא כפרשנות הקלאסית, קרבה גיאוגרפית. עתה נעבור למספר פרשנויות יצירתיות שמתייחסות לביטוי הזה בצורה אחרת. נתחיל בדברי רבי חיים פלטיאל. וכך הוא אומר, כי קרוב הוא כי דכתיב, ומצרם ילד את לודים ואת ענמים ואת נפתוחים ואת פטרוסים, אשר יצאו משם פלישתים. והיו סמוכים זה לזה, וזהו, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. דהיו סמוכים יותר מאדום וכנען, כי כשיראו פלישתים מישראל, בורחים להם, ונושאים כלי חסב חול זהב, אשר שאלו ממצרים קוביהם, ילחמו להם. והמתרגם אומר, כי קרוב הוא, כלומר עדיין זמן השבועה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, לכך לא הוליכם דרך ארץ פלישתים, שלא ילחמו בהם. אמנם רבי חיים פלטיאל מתחבר לקו שהעלו רמב"ן וקצת מדברי הבכור שור, אך הוא מעלה נקודה מסוימת. מעניינת מאוד. ברמה המשפחתית, מצרים ופלישתים הם קרובי משפחה, וכן קרובים ברמה הגיאוגרפית כתוצאה מכך. ממילא יש קרבה בין העמים. לכן, כשמצרים ינוצלו על ידי עם ישראל, פלישתים יבואו להילחם ולהושיע את מצרים מיד ישראל כביכול. מעבר לקרבה המשפחתית הוא מעלה כי הביטוי קרוב הוא זמנית. זמן השבועה בין יצחק לאבי מלך מלך פלישתים. השבועה של ניהוג סביר ולדבר דברי אמת בין שני הצדדים. כאשר עם ישראל היה משפחה ופלישתים היו שבט וממלכה קטנה. בעצם רבי חיים מעלה שתי פרשנויות לביטוי כי קרוב הוא משפחתית וזמנית ביחס לשבועה. הדעת זקנים מבעלי תוספות מעלים מספר פרשנויות לביטוי כי קרוב הוא, אך הפועל יוצא מספר פרשנויות לסיבה בגינה עם ישראל היה 40 שנה במדבר. בפירוש הראשון נאמרים הדברים הבאים. כי קרוב הוא, כלומר העם קרוב של הקדוש ברוך הוא, שנאמר לבני ישראל הם קרובו, ולכך לא הנהיגם כמנהגו של עולם. בפירושו הראשון, הדעת זקנים מעלה את הקרבה המשפחתית, אך לא כסיבה מונעת, אלא כסיבה מקרבת. עם ישראל הוא קרובו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לאור הקשר היוצא דופן בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב וצאצאיהם, יש קרבה של ממש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ממילא, בדיוק כמו שאב הבן שהולכים בדרך, כן, אברהם ויצחק בהליכתם לעקידה, הולכים יחדיו, גם כאשר הבן לא מבין למה, ואיך, ולאן אהב מוליכו, ואין הוא מתנגד לכך. כך גם עם ישראל. עם ישראל הולך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר בדרך מיוחדת, בלי הסברים ובלי קושיות. זוהי הסיבה הראשונה שמעלה הדעת זקנים. בהסברו השני, הדעת זקנים מזכיר את הפרשנות של רבי חיים פלטיאל. דבר אחר, כי עם פלישתים קרובים הם למצרים, שנאמר מצרים ילד, אשר יצאו משם פלישתים. פן ינחם העם שילחמו עמהם על דבר אשר ברחו מתחת יד מצרים קרוביהם. בהמשך דבריו, מעלה הדעת זקנים עוד שלוש פרשנויות נוספות, כאשר מוטיב של קרוב הוא מתייחס לזמן מוקדם מדי, כלומר קרוב במובן של זמן. דבר אחר, כי קרוב הוא, שירשו הכנענים את הארץ, תכתיב ודור רביעי ישובו הנה, ועדיין לא היה להם דור רביעי, לפיכך הקיפן הקדוש ברוך הוא במדבר 40 שנה. ההבטחה לאברהם כי עם ישראל ישוב לארץ ישראל, מתבססת על כך שהדור הרביעי של עם ישראל הוא זה שיחזור לארץ ישראל מהגלות. עד אז הכנענים הם בעלי הארץ. עד הזמן הקצר מדי, עם ישראל נסע במדבר עוד 40 שנה. פרשנות נוספת בנושא הזמן מובאת מיד אחר כך בדברי הדעת זקנים. ועוד אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם דרך הישר, עכשיו, מחזיקין איש בשדהו ובקרמו, ומבטלין תלמוד תורה. אבל אני הוליכם 40 שנה דרך המדבר, ויאכלו המן, וישתו מי באר, ותתיישב בגופן. ההליכה במדבר אמורה לחנך את עם ישראל. אם עם ישראל היו עולים משעבוד מצרים לעבודת הקרקע בארץ, כל אחד מהם היה מתעסק בנחלתו וקרקעו, והיו משתקעים בעבודת הכפיים ללא לימוד תורה. חשבון הבנק האישי היה מייתר את הצורך בהתעסקות ברוח. לכן, כדי לייצר את הקשר החזק בין עם ישראל לעבודת השם, הוליך אותם השם במדבר, כדי שהמסר של כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם המופיע בדברים פרק ח' פסוק ג', יוטמע בצורה מעשית. בפרשנות האחרונה של הדעת זקנים, העוקבת גם כן אחרי המוטיב של הזמן כפרשנות ל-כי קרוב הוא, אומר את הדברים הבאים. ועוד כששמעו הכנענים שישראל יצאו ממצרים, אמרו, עכשיו באים עלינו ונוטלים מידינו את הארץ. עמדו הן והשחיתו את הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבטחתי לאברהם להכניס פניו אל ארץ מלאה כל טוב. הרי אני מעכבן במדבר כדי שיתקנו מה שקלקלו. זהו שאמר הכתוב, אני הסרתי אתכם במדבר לחזק את זרועותם. חלק מההבטחה לעם ישראל היא שהם ייכנסו לארץ מלאה כל טוב. במדרש ידוע נגעי בתים, מדרש טוען כי עם ישראל יגיע לבתים בנויים בארץ ישראל, ונגעי הבתים יגרמו לכך שהם יצטרכו להרוס חלק מאותם בתים. האוצרות שהכנענים שמו באותם הבתים, ביותם חיים שם, יתגלו לעם ישראל לאחר אותו תהליך. אם עם ישראל ייכנס ישירות לארץ ישראל ממצרים, הכנענים ישמעו על כך וירוקנו את בתיהם, ויחריבו אותם כדי שעם ישראל לא יזכה בדבר. כך גם עשו הכנענים, לפי דברי הדעת זקנים. אך משהתעכבו ישראל במדבר, בנו הכנענים בחזרה את מה שהשחיתו, ועצרו אוצרות חדשים וכו'. את הבתים החדשים והאוצרות החדשים לא הספיקו להשחית בזמן המלחמות בכניסה לארץ. לכן, עם ישראל עשה סיבוב במדבר, כדי שגויי הארץ ישתקעו בבתיהם, וכשיהרגו יגרשו מהם, לא ייקחו עמם דבר. לסיכום, נסדר את השיטות השונות בפרשנות כי קרוב הוא וממילא את הסיבות שבגינן עם ישראל הסתובב במדבר. הסיבה הראשונה היא גיאוגרפית, וראינו תחת הסיבה הזאת את דעת התרגום יונתן, שמות רבא ואיגרת תימן, הקרבה למראה הגרוטסקי של הרג בני אפרים. ראינו סיבה גיאוגרפית אחרת, הקשורה למלחמות של עם ישראל. הרשב"ם ואבן עזרא דיברו על עמי כנען, המלחמות בכניסה לארץ. הבכור שור דיבר על מלחמה מול מצרים ופלישתים בצורה של בין הפטיש לסדן, והמלחמה מול פלישתים היא לפי דעת הרמב"ן. ראינו שיטה שנייה מתייחסת לקרבה משפחתית. קרבה משפחתית בין מצרים לפלישתים ראינו בדעת רבי חיים פלטיאל וההסבר השני בדעת זקנים, וקרבה משפחתית בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שבגינה הקדוש ברוך הוא סיבב את עם ישראל במדבר, זאת ראינו בדעת זקנים בדעה הראשונה. אופציה שלישית או אפשרות שלישית להסבר כי קרוב הוא מתייחס לזמן. ראינו זאת בהקשר של לידת הדור הרביעי של עם ישראל שעוד לא התרחשה, בדעת זקנים בפירוש השלישי, וכדי שעם ישראל ילמד את היחס הנכון בין תורה לעבודה, זאת ראינו בדעה הרביעית בדעת זקנים. והדעה האחרונה בנושא הזמן, ראינו בדעת הזקנים האחרונה, הדעה החמישית, שהזמן יעבור כדי שהכנענים יבנו מחדש את בתיהם, והאוצרות יהיו מוכנים לעם ישראל. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם בנושא תורת הגרפים. תורת הגרפים היא ענף במתמטיקה, העוסק בתכונות של גרפים. גרפים מייצגים מבנים מופשטים שרלוונטיים לתחומים רבים ומגוונים, ולכן אלגוריתמים לטיפול בגרפים הם נושא מרכזי בתחום של מדעי המחשב שבא למדל כל מיני בעיות כלליות. גרף מתואר בדרך כלל על ידי אוסף של צמתים, כאשר בין צומת לצומת יש קו הנקרא קשת. אפשר להתייחס לגרפים שמתוארים על ידי צמתים וקשתות, ולבנות אלגוריתמים על מספר קשתות בין צומת לצומת וכו'. אפשר גם להוסיף משקלים על קשת, ולהתייחס לאותם משקלים בצורה של מאפיין של אותה הקשת. דוגמה לשימוש בתורת הגרפים היא ניתוח תעבורה בכבישים, כאשר עיר הוא מקום כלשהו מיוצג על ידי צומת, והקשת מייצגת כביש. לא בין כל צומת וצומת, כלומר בין כל עיר ועיר יש כביש אחד, אך כביש בוודאי מחבר בין שני צמתים, בין שני מקומות. ניתן כעת להגדיר את המשקל על קשת ככמות המכוניות על כביש מסוים, ומכאן הדרך לחשב פקקים או עומסים ברורה ונהירה. בתורת הגרפים ישנן מספר בעיות תיאורטיות, שמשמעותן מספר תחומים חשובות ביותר, משום שהדרך לפתור את אותן בעיות תיאורטיות יכול לעזור לפתור בעיות בעולם האמיתי. בעיית הנתיב הקצר ביותר היא בעיה של מציאת נתיב בין שני צמתים בגרף, כך שסכום משקלי הקשתות שמרכיבות אותו הוא הקטן ביותר. ניקח את הדוגמה הבאה. נניח כי יש לנו גרף בעל מספר צמתים N, מספר קשתות M, כאשר כל קשת בעלת משקל כפי שהסברנו. אתה נבחר צומת מסוים בתור A וצומת אחר בתור B. נניח כי הצומת A מחוברת בקשת לצומת C, וצומת C מחוברת לצומת B, גם כן עם קשת. כמו כן, הצומת A מחוברת לצומת D עם קשת, וכן צומת D מחוברת לצומת B. יצרנו צורה של מאוין. עתה, המשקל על קשת AC הוא 2, והמשקל על קשת BC הוא 3. המשקל על קשת AD הוא 2, והמשקל על קשת BD הוא 1. אם כן, נשאל את השאלה הבאה, מהו הנתיב הקצר ביותר בין A ל-B? לפי הנתונים שיש לנו, קל מאוד לראות כי הדרך בין A ל-C זה על הדרך בין A ל-D מבחינת המשקל, שהינו 2. אך הדרך בין C ל-B היא במשקל 3, ואילו הדרך בין D ל-B שוקלת אך ורק 1. כלומר, BD ועוד AD זה 1 ועוד 3 זה 4, ו-BC ועוד AC זה 2 ועוד 3 זה 5. ממילא הדרך בין A ל-B שתיבחר היא מ-A ל-D, ומ-D ל-B. זוהי דוגמה יחסית פשוטה, אך גרפים יכולים להיות עצומים, ועל כן פתרון יעיל לבעיה שכזו הוא מורכב יותר. אחד האלגוריתמים המפורסמים לפתרון בעיה זו נקרא אלגוריתם דייקסטרה, על שמו של מרחבו עד סחר ויבה דייקסטרה, מדען מדעי המחשב מהולנד. הוא זוכה פרס טיורינג, הפרס המפורסם ביותר של מדעי המחשב, וכן שפרס דייקסטרה לפני שנקרא על שמו. האלגוריתם שלו מחשב את הדרך הקצרה ביותר בין קודקוד מוצא ידוע לקודקוד ידוע בגרף כמו A ו-B שהזכרנו. צורת העבודה שלו היא כדלקמן. כל עוד נותרו צמתים שלא ביקרנו בהם, וביקרנו זה איזשהו סימון, נעבוד בצורה הבאה. מסמנים N X כצומת הנוכחי, כצומת שאנחנו מבקרים בו כעת. בשלב הראשון זהו צומת המקור. נסמן אותו כצומת שביקרנו בו. עבור כל קודקוד Y שהוא שכן של אותו X ממקודם ועדיין לא ביקרנו בו, נעבוד בצורה הבאה. Y יעודכן, נשים לו איזשהו מספר, כך שמרחקו יהיה שווה לערך המינימלי בין שני ערכים. המשקל שיש לו כעת, מול המשקל של הקשת שמחברת בין X ל-Y, הקודקוד X מקודם וה-Y שאנחנו נמצאים בו כרגע, ועוד המרחק בין X לקודקוד המקור. כמובן, בתחילת ההרצה אין מרחקים בסיסיים לכל קודקוד. אתה בוחרים צומת X חדש, בתור הצומת שמרחקו בשלב הזה מצומת המקור הוא הקצר ביותר, מבין כל הצמתים בגרף שטרם ביקרנו בהם. בצורה כזאת אפשר למפות את המרחקים בין S, הקודקוד שדיברנו עליו, לאיזשהו קודקוד אחר בהמשך. בצורה כזו, ניתן למפות את המרחק בין כלל הצמתים בגרף בזמן יעיל, ולכן בדרך כלל משתמשים באלגוריתם זה, לא רק כדי למפות את הנתיב הקצר ביותר בין שני צמתים, אלא בין כלל צמתי הגרף. הסברנו את בעיית הנתיב הקצר בגרפים, ואת אלגוריתם דייקסטרה, המשמש כאחד הפתרונות לבעיה זו. בעיה זו ניתן למדל בעזרתה מספר תחומים שונים ומגוונים, כמו תעבורת רשת באינטרנט, אלגוריתמים הדומים לווייז למדידת דרכים יעילות בכביש, ועוד תחומים רבים. עתה נקשר בין בעיה זו לנושא היציאה ממצרים. ראינו מספר סיבות בגינן הקדוש ברוך הוא לא הסיע את עם ישראל דרך ארץ פלישתים. השיטות הראשונות, לפי הסדר שעשינו, התייחסו לקרבה הגיאוגרפית, שבה היו מספר מונעים שמנעו את ישראל מעבור שם. הן לא שיטות שהדגישו את הרוגי שבט אפרים שהיו מוטלים בדרך לארץ פלישתים, בתגום יונתן, שמות רבה והגירת תימן, והן השיטות שהזכירו את המלחמות עם עמי כנען, הרשב"ם ואבן עזרא, והמלחמות מול מצרים, הבכור שור, והמלחמה מול פלישתים, הרמב"ן ובכור שור, ניתן לומר שיש משקל כבד מאוד למעבר דרך ארץ פלישתים. אם נרצה, המשקל של הקשת הישירה בין מצרים לארץ פלישתים הוא גבוה מאוד, או גדול מאוד מספרית. ממילא הקשת או רצף הקשתות המחברת או המחברים בין מצרים לארץ ישראל דרך המדבר, כלומר כאשר המדבר הוא צומת נוספת, הם בעלי משקל נמוך יותר. כל אלגוריתם וביניהם גם אלגוריתם דייקסטרה ייתן בצורה מהירה ויעילה את התשובה. יש ללכת דרך המדבר, כי לא המרחק הגיאוגרפי הבסיסי בלבד הוא מה שייתן את התשובה, אלא גם המשקל על אותה הדרך, על אותו נתיב, דרך ארץ פלישתים או דרך המדבר. לסיכום, ראינו מספר שיטות הנוגעות להסבר הביטוי כי קרוב הוא, ולסיבה בגינה הקדוש ברוך הוא מסובב את עם ישראל דרך המדבר, במקום לחצות את ארץ פלישתים בדרך לארץ כנען. הסברנו בקצרה את תחום תורת הגרפים במדעי המחשב, את בעיית הנתיב הקצר ביותר ואת אלגוריתם דייקסטרה, שנחשב כאחד הפתרונות המוכרים והיעילים לפתרונה של בעיה זו. לאחר מכן, קשרנו את שני התחומים דרך השיטות שהסבירו את הביטוי קרוב הוא במובן הגיאוגרפי. שבת שלום.